עומדים, בוקר טוב לכל הנוכחים. אנחנו עוסקים היום בפרשת השבוע בהר בחוקותיי ובתורתו של רבי שמעון. אנחנו עומדים אחרי יום ל"ג בעומר, ופנינו כלפי חג השבועות. כל אחד חגג את ל"ג בעומר כפי שחגג. מי שאכל תפוח אדמה בקומזיץ לכבוד רבי שמעון, התחבר לרבי שמעון דרך תפוח אדמה של הקומזיץ. ומי שעשה מדורה בלי תפוח אדמה, לעילוי נשמת רבי שמעון, גם התחבר לרבי שמעון. מי שהלך למירון, גם התחבר לרבי שמעון. ומי ששר שיר בר יוחאי, כל אחד התחבר לרבי שמעון. והשאלה, מה נשאר לנו מרבי שמעון אחרי ל"ג בעומר, כאשר פנינו לקראת חג השבועות? אז אני אפתח בסיפור מעשה קצת מצחיק, שיהודי אחד היה נוהג ללמוד מסכת לפני כל חג. למד לפני פורים מסכת מגילה, ולפני פסח מסכת פסחים, ולפני חג הסוכות מסכת סוכה. בהתאם לזה למד לפני חג השבועות מסכת שבועות, וחשב שזה עוסק בחג השבועות. גמר כל המסכת מתחילה ועד סוף ואמר, כבוד הרב, יש לי שאלה, גמרתי כל מסכת שבועות ולא מצאתי שמסופר שם על חג השבועות. אמר לו הרב, תחזור עוד פעם על המסכת, תמצא. חזר על המסכת, בא לרב, לא מצא. אמר לו הרב, מוזכר. איפה מוזכר? האם שבועה חלה על דבר שמושבע ועומד מהר סיני? אדם נשבע שלא לאכול ולא לאכול טרפות, שקצים מורמסים. האם שבועתו חלה? אדם נשבע לא לאכול ביום כיפור. האם שבועתו חלה? תשובה, אין שבוע חלה על שבוע, כבר המושבע עומד מהר סיני, שלא לאכול נבלות, טרפות, שקצים ומסים. אז המושבע עומד מהר סיני, ומלא כבר אין לו מה, אומר, אתה רואה שמוזכר מעמד הר סיני, כשאתה מושבע עומד מהר סיני, אתה רואה שמוזכר מעמד הר סיני מסכת שבועות? כך אמר לו הרב. והוסיף לו שלא זו בלבד, אלא גם, בל"ג בעומר זה יומו של רבי שמעון. אז במסכת שבועות יש ממתת דפים, כל יום מימי העומר אפשר ללמוד דף אחד, ובדף למד ג' מוזכר רבי שמעון. אמר לו, איפה מוזכר רבי שמעון בדף למד ג'? אומר, מוזכר דבר הגורם לממון כממון דמי. מה זה דבר הגורם לממון כממון דמי? אמרה דנה, אין שבועה, שבועת העדות חלה רק על דבר של ממון. אבל דבר שהוא לא ממש ממון שלי, הוא דבר שגורם לי לממון. למשל, שומר שקיבל אחריות על חמץ, או אדם שאמר הרי עליי קורבן, אז יש לו אחריות על הדבר. האם זה נקרא כממונו או לא כממונו? ורבי שמעון, שדבר הגורם לממון כממון דמי. אמר לו, זה מוזכר בדף ל"ג. אתה רואה שבדף ל"ג מוזכר רבי שמעון. חזר ושאל אותו, אבל המסכת שבועות מתחילה מדף ב', אז דף למד ג' זה הדף הלמד ב', אמר לו, אין דבר, גם בדף למד ד' מוזכר רבי שמעון, גם למד ג' גם למד ד'. אז אני רוצה להתחיל בבדיחה הזאת, בשביל להיות קצת רציני, ולעיין בנושא, מה אומר דבר הגורם לממון כממון דמי? דבר שבעצם הוא לא ממון שלי, אבל יש לי אחריות על הדבר, למשל לגבי פסח, פסחים, אדם קיבל אחריות על חמץ, אדם שומר לשני על חמץ, זה לא שלו יהיה חמץ, כתוב שלך אתה רואה של אחרים, זה לא שלו, אבל הוא קיבל על זה אחריות, הוא שומר שקיבל אחריות זה כממון דמי. כבר רבי שמעון מסתכל לא על החיצוניות שהחמץ לא שלי, מסתכל על הפנימיות שבעצם יש לך זיקה לחמץ הזה בגלל האחריות. אז מה זה אומר לנו? שרבי שמעון מסתכל כל דבר לא איך נראה לעיניים מבחוץ, אלא על התכונה של הדבר. ואם מבחינת תכונת הדבר יש לך אחריות, אז אחריות נותנת לך בעלות. זה שיטת רבי שמעון בכל הש"ס, שהדבר גורם לממון כממון דמי. בואו נתבונן רבי שמעון גם פרשת השבוע בהר בחוקותיי. על הפסוק, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, במשך הפרשה, נתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. מה פירוש הביטוי והשבתי חיה רעה מן הארץ. שלא תהיה חיה רעה מן הארץ, אני אשבית אותה, היא לא תהיה. או, והשבתי חיה רעה מן הארץ, החיה תהיה, אבל ינטל טבעה הרע. כעניין שנאמר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר אומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרב ודוב תראנה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושיעשע יונק על חורפתן, ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה. כל זה בהפטרה של יום העצמאות, וזה מדבר על מלך המשיח. בזמן המשיח ינטל טבע החיות הרעות ויהפך לטובה. אבל השאלה, מה ההבטחה שכאן, שהיא לא עוסקת בימות המשיח, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אומר רבי שמעון, אותו דבר. אני אשבית את הרוע שבחיה, דהיינו, יהיו חיות, אבל הם לא יזיקו, כי ינטל טבען הרע. אומר לו רבי יהודה, לא. כתוב השבתי חיה רעה מן הארץ, אני אשבית את החיה לגמרי, שלא תהיה חיה בארץ. אומר רבי שמעון, ומתי שבחו של מקום גדול יותר? מתי זה נס יותר גדול? כשלא תהיה חיה רעה בכלל, בכלל לא תהיה חיה רעה, או כשהחיה רעה תהיה, אבל ינטל טבעה רע ולא תזיק. אומר רבי שמעון, זה נס יותר גדול. אז מה המחלוקת כאן? כשהקדוש ברוך הוא מבטיח על השבתה, זה היינו השבתת ההווה, השבתת הקיום, השבתה של מה? של התכונה או של הדבר? רבי יהודה מסתכל על הדבר בעצמו, והשבתי חיה רעה, זה כפשוטו, והשבתי חיה רעה היא לא תהיה, שלא תהיה חיה רעה בארץ, זה הפועל להשבית, שלא תהיה כלל. אבל אומר רבי שמעון לא, מסתכלים על הפנימיות של החיה רעה, מה לי חיה רעה, מה לי חיה טובה, מה ההבדל ביניהם? כל ההבדל הוא הטבע הרע של החיה, אז התכונה הפנימית שלה תינטל ממנה. אז החיה רעה יכולה להיות, אין לנו שום דבר כנגדה. אבל ינטל טבעה רע, וזה יותר שבחו של מקום, כי עניין שאמר אצל מלך המשיח, ושיעשע יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה, שמושיט ידו לפיו של התינוק ואינו ניזוק. אז זה נס יותר גדול שינטל טבעה רע של החיה. אם כן, עוסקים כאן בעניין של השבתה. העניין של השבתה הוא מושג ביהדות, פעמים רבות יש לנו ציווי על השבתה או ציווי על שביתה. היה לנו למשל אצל הבאת העומר, הביטוי וספרתם לכם מחורת השבת. מהי השבת הזאת שעליה דיבר הכתוב? דיבר הכתוב על שבת, דיבר הכתוב על חג הפסח. אמרו הצדוקים, מדברים פה על חג, על השבת, שבת בראשית. אומרים הפרושים לא, עוסקים כאן בשבת. אומר הרמב"ם ראש כתוב בספר יהושע, היא מוכרת הפסח. הסוף דבר, למה נקרא כאן החג בשם שבת? אי אפשר לכתוב, וספרתם לכם מוכרת החג. כתוב אומר, אתה רוצה להתכונן לחג השבועות? רוצה לעלות במדרגות של צדיקות, של הכנה לשבועות? סור מרע ועשה טוב. מהו סור מרע ועשה טוב? סור מרע, השבתת החמץ. פסוק אומר, מוכרת השבת, השבת שבה אתה השבטת את החמץ, שקיימת מצוות תשביתו. אז זה, אז אתה יכול להתחיל להתכונן לשבועות. ואיך אדם מתכונן לשבועות? לומד את המידות של הספירת העומר, של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, מנתם של הקדוש ברוך הוא, משתדל להיות דומה לנותן התורה. מה הוא נוהג בחסד? אף אני אנהג בחסד. אדם רוכש את המידות של הקדוש ברוך הוא, מתדמה לקדוש ברוך הוא מקיים, והלכת בדרכיו, ואז הוא מתכונן לשבועות, שבחג השבועות, נאמר, ואיכן כל ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. ואיך אפשר להיות כאיש אחד בלב אחד? הרי יש קנאה, שנאה, יצר הרע, תחרות, כולל לא מפרידות, בין איש לרעהו. אז איך נגיע למצב של ואיכן שם ישראל נגד ההר? אתה משבית את החמץ, לא רק את החמץ שבחוץ, גם את החמץ שבלב, אז נופלות המחיצות בין איש לרעהו. אז אם מוכרת השבת, אם מוכרת ההשבתה. ואני שואל, כיצד היא ההשבתה? אם יש כאן הבטחה, והשבתי חיה רעה מן הארץ, מה זה ההשבתה? נתבונן גם כאן בשיטת רבי שמעון. מה אומר רבי שמעון? כיצד היא השבתת החמץ, מפרר וזורל הרוח או מטיל הים? רבי יהודה אומר, שריפה, אין ביו חמץ אלא שריפה. מה המחלוקת? כמו שכאן רבי יהודה אומר, היינו, והשבתי חיה רעה, מסלק את החיה, שלא תהיה בעולם, גם החמץ, תשביט אותו שלא יהיה בעולם. איך אתה משביט אותו מן העולם לגמרי? שורף אותו. אין ביו חמץ אלא שריפה. מרבי שמעון, לא צריכים לעשות שהחמץ לא יהיה בעולם. יכול להיות בעולם, תשביט לו את התכונה של החמץ. מה החמץ עושה? מחמץ עיסות אחרות. ראוי לחמץ, איך תעשה? תפרר אותו. תפרר וזור על הרוח, או מטיל הים, כבר אין לו תכונה של חמץ, הוא כבר לא משמש כמו אוכל, כבר כאפרה דהרה. לקחת את התכונה שלו של חמץ, והשבטת. אז אם כן רבי שמעון אומר, הדבר הוא תכונת הדבר. ורבי יהודה אומר, לא, הצורה של הדבר, הצורה של החמץ, תשבית, תשרוף. אחרי רבי יהודה לשיטתו שאומר, אין לי חמץ אל השריפה, וכמו שכאן הוא אומר, וישבטי חיה מן הארץ, סלק את החיה רעה מן הארץ. רבי שמעון אומר, לא, הפנימיות של החיה רעה זה טבעה רעה, גם החמץ טבעו של החמץ. ובשבת גם נצטווינו על שביטה ממלאכה. היום השביעי מצווה לשבות, לכן נקרא שבת. מהי השביטה ממלאכה? שהמלאכה לא תהיה, או שהתכונה של המלאכה לא תהיה. למשל, גורר אדם, מיטה, כיסא וספסל, ובד שלא התכוון לעשות חריץ. יש כאן עניין של דבר שאינו מתכוון. מותר דבר שאינו מתכוון, או אסור דבר שאינו מתכוון. אומר רבי יהודה, אסור. למה? כי המלאכה נעשית. אתה תגרור מיטה, כיסא וספסל, בסוף יצא חריץ. אם יצא, מה? פסיק רישא, נכון. אם זה כיסא כבד שזה פסיק רישא, אפילו רבי שמעון מודה. אבל כמובן, מחלוקת בדבר שאינו מתכוון, מדובר בלי פסיק רישא. כן, גלעד מדגיש לנו, בצדק, שפה מדברים במקרה שאין לשאול עליו שאלה פסיק רישא, אלא אפשר שיהיה, אפשר שלא יהיה. זה נקרא אפשר ולא אפשר. אם הקרקע היא מאוד מאוד תחוך קשה, אז לא יהיה חריץ. אם הקרקע רכה, אז אפשר שיהיה חריץ, תלוי גם בכובד הכיסא. אז זה דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, אבל המלאכה נעשית או לא? אומר רבי יהודה, המלאכה נעשית. אז איך אתה יכול לעשות את זה? אתה עושה חריץ. אז זה מלאכת בניין בקרקע, אתה עושה חריץ. כי רבי יהודה מסתכל על המלאכה בעצמה. המלאכה נעשתה? המלאכה נעשתה. רבי שמעון, המלאכה נעשתה, אבל זה לא התכונה של המלאכה. תכונה של מלאכת שבת היא מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? מלאכה שנעשתה במחשבה תחילה. כמו שהקדוש ברוך הוא סוף מעשה שלו במחשבה תחילה, ודיבורו של הקדוש ברוך הוא המעשה, והשם עשה את כל העולם בשבעה ימים בדיבור, ובכוונה, אף האדם נסתווה לשבות ממלאכה שהוא עושה בכוונה. מעשה בכוונה הוא מעשה של האדם, שהאדם נבדל מן החיות ביותו רוח ממללה ובעל שכל. דבר שנעשה על ידי השכל והדעת של האדם, זה פעולה של האדם, וממנה נסתווה לשבות. אבל פעולה שנעשתה בלי כוונה, וזה לא פסיק רישא, זה לא חייב שיהיה. אז האם מזה נסתווה לשבות? לא. אומר רב שמעון, דבר שלא מתכוון מותר. מותר לכתחילה, דבר שאינו מתכוון. אז אם אדם בשבת פותח את המקרר בשבת, רוצה להוציא לו מיונז לשים בסלט, אחרי כמה דקות הוא רואה שהמקרר מתחיל לעבוד. פתיחת הדלת שלו היא גרמה למקרר לעבוד. אומר רבי יהודה, אל תפתח דלת של המקרר. למה? אומר, אני מוציא מיונז. אומר, לא, אתה מפעיל את החשמל של המקרר, כי אתה עכשיו גורם. אומר לו רבי שמעון, תראה, בטוח שהמקרר עכשיו יתחיל לעבוד? אפשר שכן, אפשר שלא. תלוי מה הטמפרטורה עכשיו של המקרר בפנים, כמה זמן השאיר דלת פתוח, ואולי בכלל עכשיו המקרר עובד, וכל הזמן הוא עובד. לא ברור המצב, זה דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, מותר. לכן, אמר רב אוירבך, שמותר להשתמש במקררים כאלו בשבת, כי זה דבר שאינו מתכוון. ומה שהמנוע פועל, אפילו זה פסיק רישא אולי, פסיק רישא זה לא ניחלי, או שגם לא פסיק רישא. אמנם יש מקררים שנקרא מהדרין, שיש להם הכשר, ואני ממליץ בהחלט לכל אחד מי שיכול לקנות, לי בבית יש כזה מקרר, זה נקרא עם התקנה של מכון או צומת, או של רב הלפרין, נדמה לי, רב הלפרין, מכון ל... מכון ל... כן, בבית וגן, אז יש, יש מכאן, נגיד שרפי, יש לו הכשר כזה של הרב אלפרין מקררים, שבדיחת הילד לא גורמת, אבל רוב עם ישראל יש להם מקרר רגיל. אז אני מדבר על כל עם ישראל, כל ישראל מחלים שבת, לא. למה? כי הלכה כרבי שמעון, שדבר שלא מתכוון מותר, כלומר, מלאכה שאדם עושה מדעת היא מלאכה. מלאכה שאדם עושה בלי דעת הוא דבר שאינו מתכוון ולא פסיק רישה, זה לא מלאכה בכלל. הרי המלאכה נעשתה, שביטה ממלאכה, היינו שהמלאכה לא תהיה. מה התכונה של המלאכה? מלאכת מחשבת. אם זה לא מלאכת מחשבת, זה לא מלאכה. אם כן, רבי שמעון הולך אחר התכונה הפנימית של המלאכה, ורבי יהודה אחר הצורה של המלאכה. לפי רבי יהודה המלאכה נעשית, אסור. לפי רבי שמעון המלאכה לא נעשית מדעת, אבל באמת מותר. בתנאי שזה לא, כמובן בתנאי שזה לא פסיק רישא. אבל כמובן אם אדם נוטל ידיים, לוקח את הילדים לסעודה שלישית בגינה, כדי שאשתו תישן, הוא עושה מצווה חשובה, נותן לאשתו לנוח בשבת, אבל בגינה הוא נוטל ידיים על הדשא ועל הפרחים של הגינה, ואז ביום ראשון הפרחים צומחים, כיוון שבעונת הקיץ הם שמחים קצת מים שישקו אותם. אז זה ודאי שזה פסיק רישא שצמחים יגדלו, אז זה פסיק רישא, זה לא אמר, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. אני דיברתי על מקרה שלא חייב להיות דבר שאינו מתכוון. עכשיו, מה קורה אם יש פסיק רישא? פסיק רישא, אז זה ברור שזה אסור. פסיק רישא זה דבר שזה אסור. אבל מה הדין? מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה עושה פעולה, אתה לא צריך את גוף המלאכה. למשל, אני נמצא בגינה עם הילדים שלי, ורואה שמתקרב אליי נחש. אומר, או, הזדמנות טובה. הייתי מאוד מודאג שהמכנסיים שלי תמיד נופלים לי, אין לי חגורה טובה. עכשיו אני אתפוס את הנחש הזה, ואני אעשה לי חגורה משהו, משהו, מאור של נחש, רק אני אלך עם זה לבית הכנסת, כולם יסתכלו איזה חגורה יפה יש לי. זה מותר לצוד נחש בשביל שיהיה לי חגורה מאור של נחש, חגורה יקרה. תשובה, תקנה חגורה ביום ראשון בחנות, מאור של צבי, מאור של נחש, אל תעשות בשבת. למה? למה? בגלל שבמשכן צדו את התחשים ואת כל הזה בשביל... אבל אם אני אומר, חגורה ברוך השם יש לי. אז אם פיקוח נפש, ברור שמותר, בשביל פיקוח נפש מותר, אבל אם אני צד נחש, לא בשביל זה לא פיקוח נפש, זה נחש לא ארסי. אבל אני לא רוצה, גם נחש לא ארסי, נשיכתו כואבת. ואני רוצה לצוד את הנחש בשביל שלא ישכנו. או אני מכבה את האור בשבת בשביל שיש לי חולה, ואני רוצה שהחולה שישן. מה כתוב במשנה?
פטור.
שלפי רבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. ולפי רבי יהודה, חייב. הרי לנו מחלוקת רביעית בסדרה בעניין המושג שביטה. להשביט את המלאכה שלא תהיה בעולם, או להשביט את התכונה של המלאכה. רבי יהודה אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. מה זה לא צריכה לגופה חייב? אתה לא צריך את המלאכה, אבל אתה עושה את הפעולה שאתה לא צריך אותה, אבל אתה עושה אותה, המלאכה נעשית, אתה חייב. אז אם אדם חופר גומה ולא צריך אלא להפרה, או צד נחש בשביל שלא ישכנו, או מכבה את האור מפני החולה או מפני הליסטים, חייב לפי רבי יהודה. למה? כי המלאכה נעשית. אומר רבי שמעון, מה זה נקרא מלאכה נעשית? במשכן היו מלאכות שהיו צריכים את המלאכות. היה צידה שתכליתה האורות התחשים לכיסוי המשכן. אם אתה לא צריך את אור הנחש, אתה צד בשביל שלא יהיה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה לא צריך את הנחש, אתה צריך שהנחש לא יהיה. אם אתה מוציא את המת מהחמה שלא יסריך בחמה, אתה לא צריך אותו שם. צריך שהוא לא יהיה בחמה. או שלא יהיה בחדר איתי, אז אני מוציא את המת, מטלטל אותו, דרך רשות הרבים, אבל לא שאני צריך את המת שם, צריך שהוא לא יהיה פה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי הוצאה זה שאני מוציא את הדבר שאני צריך, וכן כל כיוצא בזה. אז מה אנחנו רואים? אותו דבר, שרבי יהודה הולך אחר המלאכה בעצמה, אחר הצורה של המלאכה, ומלאכה כזאת שהיא נמצאת בעולם, אתה לא שבת ממלאכה, עשית מלאכה. ורבי שמעון, תסתכל על התכונה הפנימית של המלאכה. מה התכונה הפנימית של המלאכה? דומיה דמשכן. מי אמר שצריכים דומיה דמשכן? פרשת ויקהל, סמכה תורה, מלאכות שבת למלאכות המשכן, נאמר לך, איזה מלאכה אסורה במשכן? מלאכה שהייתה במשכן, אותה מלאכה אסורה בשבת. אז צריכים אותם התכונות הללו, לכן בשבת, מלאכה שלא הייתה במשכן, אז אם כן יוצא, הפעולה נעשית, אבל התכונה שלה חסרה. אז ראשון מסתכל על תכונת הנחש שתינתן ממנו, ועל תכונת החמץ שהוא מחמץ עיסות אחרות, ועל תכונת הפעולה של מלאכת שבת, שהיא, אם היא נמצאת התכונה, זה צריכה לגופה. תכונה לא נמצאת, מלאכה שלה צריכה לגופה. אם כן רבי שמעון, הוא תמיד איש הפנימיות מסתכל אחר תכונת הדבר. אבל לפעמים, אין הלכה כרבי שמעון המסתכל אחר תכונת הדבר, לא בכל ההלכות הלכה כרבי שמעון. למשל, רבי שמעון אומר, אלמנה עשירה ממשכנים אותה. לא כתוב בתורה, לא תחבול בגד אלמנה, אז אומר רבי שמעון, טוב, זה כי אלמנה היא ענייה, מחזירים לה את הבגד, ואז כל יום אתה מחזיר לה את הבגד, זה לא יפה להתעסק עם אלמנה כל בוקר. אלמנה עשירה, לא תחבול בגד אלמנה. אבל אלמנה ענייה, עשירה, בעלה השאיר לה יחתה בים התיכון, ויש לה חברת ביטוח, ומשכנים את הבגד שלה, או משכון אחר שלה, בגלל שה... אז הסתכלות בפנימיות של הדבר, מביאה לשינוי הדין שכתוב בתורה. התורה אמרה לתחול בגד אלמנה סתם, ואתה אומר, דורש תמה דקרא. או, כתוב לא ירבה לו סוסים, כן נשים את המצרים על המן הרבות סוס. אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. אז יש פה קצת מקום לחשש. שאדם החכם ביותר כשלמה, יאמר, דין תורה לא חל עליי. כל הדין נאמר בגלל זה וזה וזה. אבל לי, תולה שלט, לי זה לא יקרה. הדין לא חל עליי. זה דבר מאוד מסוכן. אז פה אין הלכה כרבי שמעון. רבי שמעון דורש תמה דקרא ואומר, אם אין תמה דקרא מותר, אנחנו להלכה לא פוסקים בזאת כרבי שמעון, כי אנחנו אומרים, לא מסתכלים אחר הפנימיות בשביל לשנות את דין התורה ולעשות לנו קולות שלא נתפרשו. בזה הלכה לא כרבי שמעון. לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, נחלקו הרמב"ם מבעלי תוספות. הרמב"ם פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב בכל זאת, כמו רבי יהודה, ולעומת זאת, התוספות פסקו כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. לכן אם אדם יש לו בשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כאן ספק דאורייתא של הרמב״ם והתוספות, צריכים להחמיר כמו הרמב״ם. אבל לגבי דבר שאינו מתכוון, הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון, מותר. ואפילו בכל התורה כולה מותר. כי עיקר הפעולה היא פעולה שנעשתה בכוונת האדם. ומה אנחנו נלמד מתורתו של רבי שמעון? נלמד בכל דיני תורה, בכל ההסתכלות התורנית שלנו, להסתכל על תופעות ודברים ומאורעות הקורים לנו, לא רק על התופעות החיצוניות המתגלות לנגד עינינו, לא רק על הדברים כהווייתם, גם זה חשוב, אבל גם להסתכל על הפנימיות שבהם, על התכונה שבהם, על הגורם שבהם, וללמוד מן התכונה מה אנחנו צריכים לשנות ולעשות. ולמשל, כשאנחנו סופרים בימי ספירת העומר, אנחנו סופרים, מול ספרנו היום 35, היום 35 יום, שהם 5 שבועות לעומר. ולמה סופרים בצורה כזאת? כתוב בתורה, וספרתם לכם מוחרת השבת, מיום יחד עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. הסופרים מיום הבאת העומר. אבל נשאלת השאלה, למה סופרים מיום הבאת העומר? מסביר בעל ספר החינוך, שזה סופרים לקראת חג השבועות. אז חשבתי, כמו אסיר שסופר כמה זמן יש לו, עוד לצאת לבית הסוהר. אני הייתי בוחר לא דוגמה של אסיר, רק דוגמה של חתן. חתן שמתחתן אחרי חג השבועות, עושה ספירה של הימים כמה יש לו עד החתונה. אומר, יש לי עוד 20 ימים עד החתונה, יש לי עוד 15 יום. ככה הוא סופר. כאדם רוצה מאורע טוב שיבוא עליו, הוא סופר לקראת. אנחנו סופרים לקראת מתן תורה, היינו צריכים לספור הפוך במקום 35 יום, כלומר, עוד 2 שבועות ויום חג השבועות. ככה היינו צריכים לספור. לקראת, למה אנחנו סופרים אחורה היום 35 יום? למי נבעת, אומר? הספר החינוך מסביר שסופרים לקראת, אז אנחנו סופרים למין? זו שאלה, לא? יש רוצה להגיד תשובה לשאלה? למה לא סופרים לקראת? מה? מצפים יותר, חדיש שמצפים יותר, אומרים, יש לי עוד 14 יום עד החתונה, יש לי עוד 30 יום עד השחרור, לא? מה? מעלים בקודש. עולים מדרגה. כן, אז התשובה, שאנחנו התחלנו לספור בקצירת השעורים, וגורמים לספור במנחת החיטים. יש מצב של קצירת השעורים, שהשעורים זה הדבר החומרי ביותר. ואחר כך מנחת החיטים, שזה יסוד הדעת. אומרים לאדם, ב-49 ימים אלו תתקדם, תצא מהיסוד החומרי של השעורים, שהרי מנחת השעורים מעלים אותה על גבי המזבח. קח את כוחות החומר שלך, כוחות החומריות, ותעבוד עליהם. מה אני אעבוד עליהם? כמו המידות של הספירה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. כלומר, תתגבר על התכונות החומריות שלך, שהם כמו השעורים המחמיצים, וזה מאכל בהמה. צא מהתכונות שלך. אומר, איך? איך אני אצא? אומר, תדאג לחומריות של השני, זה הרוחניות שלך, זה הגמילות חסדים שלך, של עמידת החסד, זה המידה הראשונה של הספירה, חסד. אגב, יש גבורה, התאפקות, סבלנות, לסבול את השני אפילו אם הוא שונה ממך. ככה תתקדם במידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, תכיר, עד שגיע מלכותו של מי שאמר הוויה העולם. שגיע מלכותו של הוויה העולם, אלה יתגמדו אצלך הרצונות האנושיים והפשוטים שלך, ותפרגן יותר לשני. לכן תלמידי רבי עקיבא הם דווקא, ל"ג בעומר זה יום שמחה. למה זה יום שמחה? חוץ מעניין של רבי שמעון, התגלות רבי שמעון, פטירתו של רבי שמעון, גם פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, שמתו בתקופה הזאת. בשאלה, תלמידי רבי עקיבא בדיוק מתו בתקופה הזאת. למה הם מתו בתקופה הזאת? כי לא נהגו כבוד זה בזה. אבל מתי לא נהגו כבוד? בדיוק בתקופה הזאת לא נהגו כבוד, או כל השנה לא נהגו כבוד? תמיד לא נהגו כבוד. למה לא מתו תמיד? למה אתם בדיוק בתקופה הזאת?
זה הדרישה של התקופה.
כי כל תקופה יש לה את הדרישה שלה. כי רובן של ישראל אצל הקדוש ברוך הוא הגורם ריחוקן. זה ביטוי של מי? כי רובן של ישראל אצל הקדוש ברוך הוא הגורם ריחוקן. זה ביטוי של מי? של הרמב"ן. הרמב"ן באיגרת לראש שנה כותב על הפסוק דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, שימים של עשרת ימי תשובה, זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז מי שמתקרב, זוכה להתקרב, יש לו הערה, דרשו השם בהימצאו. מי שלא לוחץ, היד המושטת, מקפילים עליו ביותר. כיצור בדבר, ארץ ישראל, שמבחינת פלטין של מלך. אז קראנו פרשיות, חרמות, קדושים, לא תקיע אתכם מארץ כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. ולמה דווקא ארץ ישראל? כי ארץ ישראל יש לה סגולה שהיא לא מקיימת עוברי עבירה. אם כן, יש תכונה מצד הארץ, יש תכונה מצד הזמן. ימי העומר, התכונה, גם מצד הארץ וגם מצד הזמן, שצריכים לנהוג כבוד זה בזה, שצריכים לפרגן אחד לשני, שצריך לרצות כל איש בטובתו של חברו, שכן אלו ימים של הכנה לחג השבועות. אז מי שמתבונן בפנימיותם של הימים האלה, אומר, ימי אלה ניתנו בפסח לשבועות, שניצא עם מדרגת החומר של השעורים, ואנו יכולים לעבוד במדרגה של החיטין, מדרגה של הדעת. ולכן אנחנו צריכים לדבוק מנותיו של הקדוש ברוך הוא, מידת החסד. ולכן, אותם שלא ניצלו את הימים האלה, כי רובן של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא הגורם ריחוקן, לכן אין שום דווקא בתקופה הזאת. והוא נלמד מזה, אחרי ל"ג בעומר, מה נלמד מזה? לתפוס את התכונות ואת המידות שנצטווינו עליהן בייחוד בימים האלה, של חסד, של עזרה, של דיבוק חברים, של לרצות איש בטובתו של חברו. בשכר זה נגיע למדרגה של ויחן שם ישראל נגד הארץ. זה נלמד מתורת רבי שמעון, לראות בכל דבר את התכונה הפנימית שלו, את התכונה האמיתית שלו, ואז נזכה לקרבת אלוקים לקראת חג השבועות, הבא לנו לטובה, שבת שלום.